מפניה שלנו למדנו את זה כבר, אבל ברכת.
טוב,
ואם יבטח ברוב עושרו יוסר ממנו וישאר לזולתו, כמו שאמר הכתוב, עשיר ישקע ולא יאסף, עיניו פקח ואיננו. בסדר? לפעמים אדם הולך לישון כשהוא עשיר, וקם בבוקר, אין כסף, נעלם. בין לילה זה עבד. ככה אבן עזרא מסביר שם את הפסוק באיוב, פרק רב זין, פסוק יוטה. מה זה?
אבן עזרא אמר היה מלכוס,
לא? לא, לא, עבר הרבה צרות בחיים, נכון? כתוב... לא,
כמובן למשל של אם יהיה נרות,
האם זה... כן, 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 מייל יש לי
ואום כדמות כברה. לא, יש אנשים
כאלה, הבאתי
נולדים ככה, כל החיים זה רודף אותם המלכוס.
נכון, יש אנשים כזה. אבל לא, פה הוא מביא פירוש על הפסוק. הוא אומר, עשיר ישכב ולא יאסף, עיניו פקח ואיננו, הוא קם בבוקר, לא יאסף, הוא לא מת, הוא קם, פותח עיניים בבוקר ואין את הכסף. זאת אומרת, אין לך הבטחה, שום דבר, אתה לא יודע מה יהיה. אז הוא אומר, אם יבטח ברוב עושרו, אדם שבוטח בכסף שלו, דיברנו על זה, בשיעור הקודם עבר מאז קצת זמן, אבל אז דיברנו על זה שכשאדם מאמין בחפצים בעולם הזה, הוא אוהב חפצים בעולם הזה, הוא מאמין שהישועה שלו באה מדברים צדדיים, הוא יוצר צמצומים. קראנו לזה, הוא יוצר צל, נכון? הוא יוצר צללים, במקום לקבל את האור מהשם יתברך, הוא יוצר צל, ואז הצל הזה עצמו רודף אותו. הצל הזה עצמו עושה לו את זה. דיברנו אז שבזוהר הקדוש זה נקרא שזה צל עץ הדעת. זה מה שיוצר את כל הכשפים בעולם, את כל הדינים. אז לכן, כמה שאדם בוטח בכסף שלו, הכסף שלו נהיה חציצה בינו לבין השם יתברך. חציצה בינו לבין השם יתברך, לבין גילוי האלוקות, חציצה בהמשכת השפע. בסדר? זה חסימה בצינור. כמה דברים שהאדם מאמין בהם כממשיכי שפע שלו, במקום השם יתברך, הם החוצצים שלו, הם המפריעים שלו. ולכן, כמה שהוא בוטח, עשיר ישכב, הוא הולך לישון כמו עשיר, הוא לא בידך הפקיד רוחי, הוא לא מוסר את הצבי על השם יתברך, אלא מרגיש שיהיה עשיר, ולא יאסף, הוא חי. עיניו פקח, פוקח את הבוקר בבוקר, ואיננו, אין את הכסף. נגמר הכסף, זה יכול להיות בלילה אחד. היה פעם, היה בירושלים, היה יושב בבית אבות, היה שם מה שקראו מושב סגנים, כן? היה יושב שם בבית אבות, או היו מבוגרים, אנשים מבוגרים, והוא היה יושב שם, ומדבר, כמה החפץ חיים צדק, כמה החפץ חיים צדק. מה קרה? הוא סיפר שהוא היה בשביעתו במוסקווה, היה עשיר גדול. פעם אחת בא אליו החפץ חיים, וביקש ממנו, יכול לתרום, שיתרום לישיבות, לתורה, לדברים טובים. והוא כזה, מה, זה הכסף שלי, עבדתי על זה. חפץ חיים אומר לו, מה, כסף משמיים, הפרנסה משמיים, תתן לתורה, תעשה עם זה דברים, קנייני נצח, כסף שלך, מה, אתה חושב שתמיד הוא יישאר שלך? ואז הוא אמר לחפץ חיים, לא פתאום, זה הכסף שלי, אני השקעתי גם בכמה מקומות, אני השקעתי פה, אני השקעתי שם, וחפץ חיים אמר לו, אתה יכול לקום בבוקר ואין כלום. והוא אומר, וכך היה באמת. הוא אומר, קמתי בבוקר, הקומוניסטים השתלטו, החרימו לי הכל. השאירו אותי בלי שקל על הנשמה. לא יודע אם הסיפור הזה היה עם החפץ חיים או מישהו אחר שהיה לו מפעל, אולי זה, אני בלבלתי עכשיו סיפור, שתי סיפורים, סליחה, אני חושב שבלבלתי, אני לא בטוח, אני חלש בסיפורים, אבל נראה לי שבלבלתי פה שתי סיפורים. היה סיפור אחד שהגיע מישהו לחפץ חיים ולא רצה לתת צדקה, והחפץ חיים אמר לו, תיתן. אמר לו, זה ממני הקדוש ברוך הוא לא יכול לקחת את הכסף. כך אמר אותו עשיר. למה? כי יש לי השקעות גם באמריקה וגם בסין. גם ברוסיה וגם באיראן. אם הוא יעלה, הוא ירד. אם הוא יעלה, הוא ירד. השקעתי גם בזהב וגם בכסף, וגם בקרקעות וגם בנפט, וגם בביטקוין וגם בקיצור, הכל הוא השקיע מכל הכיוונים. מה שזה יעלה, זה ירד, אני בטוח. אני מבוטח מכל הכיוונים. קנה גם את האופציה שיעלה וגם את האופציה שירד. אז בסדר, הוא כאילו מבוטח. להפסיד הכסף לגמרי, הוא לא יפסיד. כאילו, לא, אולי לא ירוויח, אבל לא יפסיד. טוב, בסדר. ואז אומר לו חפץ חיים, אבל יש לקדוש ברוך הוא עצה אחרת. הוא לא חייב לקחת את הכסף ממך, הוא יכול לקחת אותך מהכסף. ולילה אחד אין כלום. אבל פה מדובר ולא יאסף, השיר ישקע ולא יאסף. אבל הקדוש ברוך הוא לא לקח אותו מהכסף. השאיר אותו עם הכסף, אבל לא לקח אותו, אבל לקח את הכסף. הסיפור השני שאותו בלבלתי, זה סיפור שהיה באמת יהודי זקן, שיושב במושב זקני בירושלים. והוא היה אומר, לא זוכר איזה הקשר הוא אמר את זה, שהיה בזמנו, הוא היה בעל מפעל גדול מאוד. הוא היה שיר מופלג והיה לו מפעל ענק. והיה איזה יהודי שהגיע, שעבד אצלו, והגיע מאוחר לעבודה, והוא כזה עומד, אתה יודע, עם השעון היפה שלו, יש להם את השעונים ששמים בווסט, מזהב כזה, הוא מוציא את השעון ומסתכל, כאילו, לא, מה האיחור הזה? והוא התחיל להתנצל, אתה יודע, האשתי, הילדים, ילדים חולים, סיפורים, מספר לו, זה, כאילו, איך הוא אומר, לא רציתי לדעת שאין לך סיגרת, רציתי רק סיפור יפה, כן, יש ילד, אתה מבקש מהם סיגרת, תמיד יש לך סיפור, וואי, בדיוק, הוא זרק את זה לפח. לא רציתי סיגריה, רציתי סיפור טוב, אז ביקשתי סיגריה, ידעתי מה הגיע. אבל קיצור הזה, הוא אומר ככה, מתחיל סיפורים ודברים. ואז הבן אדם, השיר הגדול הזה אומר לו, אין מה לעשות. פה צריך להגיע בזמן, אתה עובד, לא עובדים בחינם, אתה יודע, דיבר ככה מאוד תקיף וחריף. ואז הוא אומר לו, מה, אתה מתגאה עליי? אתה מתנסה, אתה מרגיש שכאילו אתה המפרנס שלי, אז אתה יכול באמת לרדת עליי והכל. אתה יודע מה יהיה מחר, אתה יודע מה יהיה מחרתיים, ביום אחד הכל יכול להיעלם. הוא אומר, ואני צחקתי עליו. ואז יום אחד עלו הקומוניסטים. והם החליטו שהם מלאימים את הכל, וברגע אחד הייתי, אני מרוד, לא נשאר לי כלום. כל הכסף שהיה בכספת, אפס שווה. מניות, אפס, הכל האפס. ככה הוא תיאר את זה. אבל הדברים האלה קיימים, וגם זה סיפורים שבדיוק נזכרתי, אבל יש דברים האלה גם קיימים במציאות, מי שפותח היום, אדם לא בטוח. ואומר, אבל אומר, אומר לך חובת הלוואות, מתי זה קורה? מתי אדם נופל באמת? כשהוא מתחיל לבטוח בעשירות שלו. הוא בוטח בדבר חולף, בדבר לא אמיתי, בדבר לא יציב. ואמר עוד פסוק, אל תיגע להעשיר מבינתך חדל. תפסיק להשיג את הבינה שלך, את השכל שלך, את המוח שלך, את המחשבות שלך, איך להשיג עוד עשירות. עשירות זה לא דבר יציב, זה לא דבר קיים. התעיף עיניך בו ואיננו. ואמר זה הפסוק הבא, התעיף עיניך בו ואיננו. אותו ערף עין, הופ, נעלם. אתה לא יודע איפה הוא היה בכלל. ולא נודע כי באו אל קרבנה, כל השנות הסבה האלה. ולכן, אל תתעסק עם זה, אל תבנה על זה יותר מדי. זה טוב שיש ליהודים עשירות. איך הוא אומר, פרנסה שיהיה לגויים, יהודים צריכים עשירות. שאומר שהעשירות זה דבר טוב, אבל אם אתה לא בוטח בזה, אם זה לא מחליף אצלך את המקום של השם יתברך, אם זה לא דבר שתופס אותך כל כך עד שאתה רואה את עצמך כאדם טוב יותר כי יש לך יותר כסף. אני טוב כי אני עושה מצוות, אני טוב כי אני מרחם, אני טוב כי אני מתייחס יפה לאנשים, אני טוב כי אני זוכר את אשתי ואת הילדים שלי וחושב עליהם, אני טוב כי אני יודע, לומד תורה, כי אני בא לתפילה ובזמן, כן, ויש מניין.
אני חלק אלוקה ממעל.
ואני חלק אלוקה ממעל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בקיומי. זה האשרי שלי, אשרי האיש, אשרי מה שנותן לי את האישור שאני מאושר. זה שיש כסף, זה נחמד, זה פינוק, זה מותרות. זה לא מה שמגדיר אותי כאדם. ודיברנו על זה בשיעורים הקודמים על חובת הלבבות, שהיום בתרבות שאנחנו חיים בה, נוצר מצב שהמשכורת שלך לא רק משהו שנותן לך כלים לקנות אוכל או לשלם שכירות או משכנתה, אלא זה מגדיר אותך כמה אתה מוצלח כבן אדם.
בונה לך את הערך.
בונה לך ערך עצמי, אני הערך שלי הוא כמה שאני מרוויח. משכורת, לכן אנשים מתביישים להגיד כמה המשכורת שלהם, גם כי זה מגדיר אותם. ברגע שיש לי, אתה יודע מי אני? אני בן אדם שיודע להתייחס יפה לאשתו. אתה יודע מי אני? אני אבא, שאכפת לו מהילדים שלו. אני זוכר את השמות שלהם, יש כאלה שלו. אני זוכר את השמות שלהם, אני יודע את הגילאים שלהם, לא שוכח את המיולדת שלהם, יודע מה הציון במבחן האחרון שהם קיבלו, אני יודע מה השמות של החברים הטובים שלהם.
ואני מרוויח
איקס. אני גם מרוויח איקס, אבל זה דבר כל כך שולי ביחס לדברים האמיתיים של החיים. מה האמת של החיים? מה מגדיר אותי כבן אדם? מה הופך אותי לאדם טוב או רחמנא ליצלן אדם רע? אני מרוויח הרבה כסף. יפה, אבל האם זה ההגדרה שלך כבן אדם? זה מי שאתה? לא, זה לא מי שאני. זה משהו, זה ארנק שלי. הוא יכול להיות ריק, הוא יכול להיות מלא, בכיף, שיהנה, זה לא אני. עוד פעם, ברור שזה נותן לי אפשרויות, ברור שזה נחמד יותר, אבל זה ברשימה של הדברים הנחמדים, לא ברשימה של הדברים הקריטיים שלי, להיות אדם חי. אדם חי, מוצלח וטוב, איך שאני מתייחס לבני אדם סביבי, איך אני יודע לשלוט על לדחות סיפוקים כשצריך, לנהל את עצמי בצורה נכונה, להיות יהודי טוב, להיות עובד השם. בסדר? זה מה שההגדרה, בשביל זה אני פה, זה השלמות שלי כבן אדם, כיהודי, הסיבה שבשביל זה הקדוש ברוך הוא הביא אותי לעולם. בוא לא נתמקד בשטויות, בוא לא נתמקד בדברים שהם שוליים, הם נחמדים, ברור, כן? שתי אוטובוסים, עוצרים בתחנה. אוטובוס אחד, צפוף, מלא באנשים, הריפוד לא איי-איי, המזגן שם לא עובד. נו, והאוטובוס השני מרווח, יפה, עם שירותים אפילו, איזה כיסאות. זה, מזגן עובד טוב, יש מקום בשפע, איזה אוטובוס אתה עולה? השאלה, לאן אתה צריך לנסוע? בסדר? לא, ברור שנחמד לי לנסוע באוטובוס עם מזגן ושיש לי מקום לשבת וזה, ברור שזה מצוין, אבל לא על המחיר של להגיע למקום אחר ממקום אחר שרציתי. אני יודע לאן אני רוצה לנסוע, הדרך שלי לירושלים. אוטובוס המאוד יפה הזה נוסע לאילת, שייסע, שיהנו שם, לא העסק שלי. זה לא העבודה שלי, זה לא המקום אליו אני רוצה להגיע. אז מה, אתה עולה לאוטובוס? כן, אני עולה לאוטובוס צפוף יותר ובלי מזגן, ואולי אני אעמוד כל הדרך, כי זה המטרה שיש לי בחיים ואליה אני רוצה להגיע. והנקודה הזאת היא מאוד חשובה בהבנה של פשוט איפה אנחנו, איפה אנחנו בעולם, איפה אנחנו בעבודת השם. מה מגדיר אותי כאדם טוב? מה האוטובוס אליו אני רוצה לנסוע? ברור שאני אשמח אם באוטובוס יהיה לי גם וילונות יפים, והמזגן יעבוד, ויעמוד לי פה מישהו פינה קולדה, לא משנה, זה בהחלט כיף. זה שיהיה גם כסף, שיהיה זה, זה הכל טוב, זה נחמד, אבל זה לא מגדיר אותי. זה לא מטרת הנסיעה שלי פה בעולם הזה. לא ירדתי למסע בשביל לשתות קוקוס, כן, טעמי קוקוס האלה.
אפשר לנסוע דרך
אלעד. אל דרך אלעד ירושלים זה יאריך את הדרך. זה יאריך את הדרך, זה לא תמיד כדאי. בסדר? לא, אנחנו מתפללים מהקדוש ברוך הוא שהטוב יהיה גם נעים. שהדבר הנכון שאנחנו עושים יהיה גם כיף. שיהיה גם גשמק, בסדר? אנחנו רוצים, אוכלים שבת חמין, שזה גם יהיה טעים. אין בעיה, לא צריך לסבול. זה מצווה, בסדר? מה, שקשוקה חמה?
אני אוכל שקשוקה בבוקר.
כן, אבל לא, אז אמר, החמין שאוכלים ללכות שבת, אני אומר, לא דווקא חמין צ'ונט, כן? שגם יהיה טעים. אתה שומר שבת, שיהיה עונג שבת. עוד פעם, עונג שבת עצמו הוא מצווה, אבל בסדר, אנחנו מבקשים לקדוש ברוך הוא שהטוב יהיה גם נעים. אבל יש גם ביטוי כזה, נראה לי, שמאחד הצדיקים אמר, ריבונו של עולם, עשה את הטוב נעים. אתם מכירים את המשפט הזה? אני לא זוכר מאחד הצדיקים. אמר שצריך להיות מורגל בפה של האדם לבקש מהקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, עשה את הטוב נעים. זאת אומרת, עשה את הטוב. ריבונו של עולם, תוביל אותי למקום. אם הדרך מובילה עם אוטובוס, טרנטה, או אולי אפילו עם קורקינט, אני אעשה את הדרך עם קורקינט. ריבונו של עולם, שלח לי אבל רולס רויס.
שנה טובה ומתוקה.
שאני אגיע למקום הנכון.
שנה טובה ומתוקה.
שיהיה טובה ומתוקה. שהטוב יהיה גם מתוק. אבל נראה לי, אני לא זוכר כרגע מי, אחד הצדיקים כותב, להגיד, לבקש, ריבונו של עולם, עשה את הטוב נעים, כאילו שיהיה אדם מורגל, לבקש מהשם יתברך את הדבר הזה. אז זה נכון, זה נכון גם לגבי חינוך הילדים שלנו. אנחנו רוצים שהילדים שלנו לא יהיו ילדים שגדלים בתוך צמר גפן, ומעולם לא חוו שום קושי, ולא עבר עליהם שום כאב. כי אז הם יהיו באמת, הם תינוקיים בני שנתיים כל החיים שלהם. בשביל שילדים יהיו בריאים בנפשם, שיוכלו להתמודד עם החיים, שיוכלו לצמוח ברוחניות ובגשמיות, מבחינה נפשית, רגשית, רוחני, כל הבחינות, הם צריכים לעבור קושי והתמודדות. אבל מה? אז אנחנו לא רוצים לסגור אותם מצמר גפן, אנחנו כן רוצים שיהיה להם התמודדות קצת עם חברים, שלא תמיד הם מקבלים מה שהם רוצים, שלפעמים יהיה להם קצת קשה בבית ספר, בתלמוד תורה. זה הבריא. אנחנו רוצים אבל לתת להם כלים שההתמודדות הזאת תהיה נעימה. שההתמודדות הזאת לא תפרק אותם, לא תרסק אותם, אלא תצמיח אותם. מה שלא הורג אותך, מחשל אותך, אנחנו רוצים שזה יחשל אותם. נכון? וזה נכון לגבי זוגיות, זה נכון לכל חלקי החיים. אנחנו רוצים, מבקשים, מנסים גם לעשות מה שאנחנו יכולים, שהטוב יהיה גם נעים. אבל בוא לא נתבלבל בין נעים לטוב. יש את הטוב ויש את הנעים. מה ההגדרה שלי בהצלחה שלי בחיים באופן כללי? הטוב זה איך אני מתייחס. מה, איך אני בן אדם לחברו? איך אני בן אדם למקום? איך אני בן אדם לעצמו? העבודה הפנימית שלנו, זה מה שמגדיר אותי. שם אני מלא בעצמי. אני יודע שאני עושה את הדבר הנכון. אני יודע שאני עובד את השם, אני יודע שעשיתי דבר נכון, לא פגעתי בבן אדם, ושווה לאדם לשלם הרבה כדי לעבור, איך אמר החזון איש, הדרגה הכי גבוהה של בן אדם בעולם, זה מי שעבר את כל ה-70 שנה, כן? את כל החיים שלו פה בעולם, ומעולם לא פגע באדם אחר. זה הדרגה הכי גבוהה שיש, שאדם יכול להגיע אליה. זה השאיפה שלי, זה החלום שלי. אני גם אשמח, הקדוש ברוך הוא יעזור לי, שזה גם יהיה נעים. שיהיה כסף, ושיהיה פה, ושיהיה שם, ושיהיה דברים אחרים, שיהיה חברים. אבל בסופו של דבר, אני לא אוותר על הנסיעה למטרה שלי, רק כי הנסיעה למקום אחר מובילה באוטובוס יותר יפה. בסדר? זו נקודה שטוב, היא חשובה, ואל תיגע להשאיר, אל תתיימץ, אל תתייגע, אל תתעייף, תתעייף, כן? תיגע, תיגע זה יגע, עייף ויגע. אל תהיה עייף ויגע, אל תשקיע יותר מדי בכסף, בעשירות, עד שאתה תהיה עייף מלעשות דברים אחרים. אל תגזים עם שעות נוספות, אם רוצים שזה יהיה פרקטי, בסדר? אתה רוצה את הכסף, וזה נעים שיש עוד כסף, אבל אם אתה תגזים עם הכסף, מה יקרה? אתה תהיה עייף מדי בשביל להשקיע בדברים הבאמת חשובים של החיים שלך. ואז בן אדם, כסף, 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 כשמגיע הזמן שהוא רוצה כבר ליהנות מהכסף, הוא מוצא שכבר אין עם מי. בסדר? הילדים גדלו כבר, הם מצאו לעצמם עיסוקים אחרים. האיש המעצבן הזה שהתפקיד שלו פה למלא את הרנק בבית, הוא אין להם סבלנות אליו. הוא לא היה נוכח בחיים שלהם כשהם היו צריכים אותו. כשלבת שלך היה קשה עם חברות שלה, היא לא יכלה לדבר איתך. כי אתה היית עסוק בלהביא כסף כדי שהם יוכלו ליהנות. אבל הייתה צריכה אז מישהו שידבר איתה. הייתה צריכה, אז איך הרב אליה שבא אומר, כל בחורה צריכה שיהיה לה חבר. אם האבא חכם, אז האבא חבר שלה. אם האבא לא חכם, היא מוצאת לבד. בסדר? ככה הרב אליה שבא אומר, וזה משפט מאוד חשוב, כן. ולכן, היא מחפשת חבר, היא מחפשת אותך בתור גבר דווקא, כן? אמא יכולה לתת המון, חברות נותנות המון, אבל היא צריכה, בנערה, the teenager, היא חייבת את הגבר שיכולה לדבר איתו על ההתמודדויות של הדברים שלה ולקבל מבט גברי. בוא, אתה משקיע כל כך הרבה בלהביא את הכסף, אבל כשמגיע הזמן לנצל את הכסף, כבר אין עם מי. היא כבר הלכה, היא כבר מצאה משהו אחר, היא כבר לא מסוגלת לתת אמון. וזה נכון גם לגבי האישה ברמה מסוימת, נכון? שמחכה לבעלה, שיהיה איתה, שיהיה וכולי, אבל הוא כבר לא שם. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם אכזבות. אז מה אתה עושה? איך קורא לזה הפסוק? אתה מתייגע להעשיר. אתה מתעייף מרוב עבודה להיות עשיר. תעבוד להיות עשיר, זה בסדר, אבל בלי להתעייף. לא לגרום שדברים אחרים אתה כבר לא יכול לעשות. אז את הדברים האחרים, אל תיגע להעשיר, מבינתך חדל, תפסיק לחשוב על זה כל הזמן. למה? כי גם הכסף הזה לא יחזיק. ונאמר, תעיף עיניך בו ועינינו. והנה, יש לפעמים בן אדם שרואה את הכסף מול העיניים, ורק את הכסף מול העיניים, מה קורה באופן טבעי? הוא מתחיל פתאום גם לעשות דברים שהם לא כל כך ישרים על פי ההלכה, נכון? בהתחלה זה רק לגנוב מהמדינה. או לגנוב ממישהו שמצווה לגנוב ממנו. מכירים את זה שהרב הגיע פעם לעיר וביקש, אני מבקש ממכם, תתחילו לעשות עבירות ותפסיקו לעשות מצוות. הוא אומר, מה קרה לרב? נהיה רפורמי, מה הסיפור שלו? הוא אומר, לא, אני שמגיע ומבקש, תעזרו לפלוני, ממש מסכן, וזה סובל. לא, זה עבירה לעזור לו, וזה... הוא אומר, ואני מגיע ושואל, למה אתם עושים כזה דבר? וזה אומרים לי, לא, זה מצווה לגנוב ממנו. הוא מבקש, תפסיקו לעשות מצוות, תתחילו לעשות עבירות. בסדר? יש פה פתאום, היצר הרע מתלבש, כן, הרב שח כותב את זה בצוואה שלו, נראה, היצר הרע מתלבש, ואומר לבן אדם על מצווה שהיא עבירה, על עבירה שהיא מצווה, ולכן אומר, אדם לא יודע את החשבון שלו. יצר הרע יושב על שני מפתחי הלב, מתחפ, אומר הגאון מווילנה, בפירוש שלו לרות. הוא מתחפש ליצר טוב, הוא בא לדאוג ההפך, לקדושה שלנו. אז הוא אומר, ואז זה מתחיל עם זה, אבל לאט לאט נהיים גנבים רגילים, זה לא נשאר הרבה זמן. מתרגלים לגנוב, מתרגלים, בהתחלה כי זה רק ממשרד התקשורת מותר, ממשרד התחבורה מותר, אבל ההרגל בנפש נהיה טבע, ובן אדם מתרגל לכסף קל, להנאות קלות, בלי לשלם, והוא יודע שהסיפור הוא בעצם, מה זה, 5 שניות של פחד, זה כל הסיפור, כן? הוא אומר, מה, צריך לשים לב איפה המצלמות נמצאות. הוא מתרגל למיינדסט של גנב, בסדר? זה סוג מחשבה, ואז ממילא זה פתאום, גם זה מותר וגם זה מותר, היתרים גדלים. הוא אומר, ולכן, עוד פעם, אם יש לאדם ביטחון, בשם יתברך, לא גונב לא מהמדינה ולא מביטוח לאומי ולא מאף אחד. מה, הקדוש ברוך הוא ייתן לי בצינורות ישרים, בצינורות נקיים, בצינורות טהורים, מה אני צריך ללכת בדרכים כאלה? איך אמר החזון איש לרב שח, היה לו אז, עבד באיזו ישיבה שלו, החזון איש לא אהב את זה שהוא עבד שם. והוא שם, הוא שלח מישהו להגיד לו שהוא לא מרוצה. ואז הרב שח, זה היה באמצע היום, הוא נסע לבני ברק, לחזון איש, נכנס לחזון איש, ואמר שאני שומע שלרב יש טענות עליי. אמר, כן, למה אתה עובד במקום כזה? אז הוא אמר לו, אבל כאילו, מה עם פרנסן? צריך השתדלות, כאילו, זה. אז אומר לו החזון איש, כשתעלה לשמיים וישאלו אותך, הנה, שלחנו לך את ההשתדלות הזאת, למה לא עשית אותה? אתה תוכל להגיד, השתדלות כזאת לא רציתי. וזה לגיטימי. אז הוא חזר משם הרב שח, ישר לישיבה והודיע להתפטרות שלו. אחר כך הוא נהיה ראש ישיבה בפונוביץ', זה היה לפני כן כשהיה ישיבה אחרת. אבל החזון איש אמר, וזה כלל גדול, יש דבר כזה, עוד פעם, בעיקרון אנחנו תמיד עושים חשבון, מציעים לי עכשיו עבודה, והעבודה הזאת היא נשמעת עבודה טובה, אבל היא לא חלקה לגמרי רוחנית. האם יש לי זכות לסרב? מה, אולי זה ההשתדלות שלי. אז אמר החזון איש לרב שח, אדם יש זכות בשמיים להגיד, אני אומר שהוא לא חלק 100%, ריבונו של עולם, אני לא רציתי את ההשתדלות הזאת, וזה לגיטימי להגיד דבר כזה. ולכן יש את הזכות הזאת. אז כל אחד לוקח את זה לחיים שלו, למקום שלו, לאיפה שזה תופס אותו. יש השתדלויות שאתה אומר, ריבונו של עולם, את ההשתדלות הזאת אני לא רוצה, אני יודע למה זה לא טוב לי, וזה לגיטימי להגיד את זה. אז, אבל מה קורה אם בן אדם לא, אם בן אדם עסוק בכסף, מאמין בעשירות שהיא זאת שתביא לו טוב, והוא שוכח את המבט האמיתי על החיים, את המבט של הקדושה, את המבט של הביטחון, בשם יתברך, מה קורה? עושה עושר ולא במשפט. כן, קורא דגר ולא ילד, ירמיהו פרק ת' ז', זה ההפטרה של פרשת בחוקותיי. קורא דגר, הקורא, האוף שנקרא קורא, הוא דוגר על הביצים, אבל איפה? הוא לוקח, הוא רוצה שיהיה לה הרבה ביצים, אז מה הוא עושה? הרבה ילדים. אז הוא אוסף ביצים, גונב מכינים של עופות אחרים, ואז הוא יושב ודוגר עליהם, ואז יש לו 100,000 ילדים, כן, הוא מאוד מאושר מעצמו, שיש לו כל כך הרבה ילדים. אבל מה קורה? זה קורא דגר ולא ילד, זה לא הילדים שלו. עושה אותו דבר, אומר הנביא ירמיהו, עושה עושר ולא במשפט. אדם שעושה עשירות, יש לו כסף, אבל לא במשפט, לא על פי ההלכה, לא על פי התורה, לא על פי החוק, לא בפי המשפט, לא במשפט. בשתיהם מה יקרה? מה קורה לעופות הקטנים האלה שגדלים אצל הקורא? בהתחלה הוא נותן להם אוכל, אז הם אצלו. ברגע שהם קצת גדלים, הם מזהים שזה לא אבא שלהם. הטבע שלהם מספר להם, הגנים שלהם מספרים להם שזה לא אבא שלהם. הם פשוט בורחים ממנו. בחצי ימיו יעזבנו, ובאחריתו יהיה נבל. זה קורה גם לקורא שגונב ביצים מכינים של עופות אחרים ודוגר עליהם, וגם לאדם שעושה עשירות וזה לא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו ואחריתו יהיה נבל. הבאר הגולה, על השולחן ערוך, בחוש המשפט, כותב לגבי לגנוב מגוי. אבל לגנוב מגוי, הוא כותב שם שנכון ש... טוב, גנבה מגוי, אומר הרמב״ם שזה כן איסור, גזלה מגוי, יש כל מיני הגדרות בזה, בהלכה יש דיון על זה. כותב שם הבאר הגולה, ובדרך כלל הוא רק הרי מציין, אתם מכירים, רק ציוני מראי מקומות. הוא לא כותב באורים. שם הוא יוצא מגדרו וכותב, ואני ראיתי הרבה אנשים שעשו עשירות על ידי גנבות מגויים, וכולם עבד הכסף ההוא בעניין רע. עכשיו, למה? אני לא יודע אפילו בגלל האיסור של גנבה מגוי. כי זה חוסר ביטחון. וחוסר ביטחון זה צמצום של השפע ולא הגדלה של השפע. בסדר? כל הגנבות האלה, גנבות מגויים אפילו. אבל למה אתה נכנס לעולם הזה של הגנבות? בשביל מה? תפנה לזן ומפרנס, שהוא האבא הגדול, והוא ייתן לך את השפע שלך, כמה שמגיע לך, הכי נקי, הכי טהור, המעדיף, המרבה, לא העדיף, הממעיט, לא החסיר, איש תפי אוכלו לקטו, כמו שלמדנו שבוע שעבר. תלך עם השם יתברך, לא תפסיד כלום. והדבר הזה אומר, בחצי ימיו יעזבנו ואחריתו יהיה נבל. או, הוא אומר, יש אפשרות, תימנע ממנו הנעתו בו. ויש לפעמים שיש את הכסף, אבל הוא לא מסוגל ליהנות מהכסף. נכון? כאשר אמר החכם, הוא אומר בקהלת, ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו. יש לפעמים בן אדם שיש לו מיליארדים בבנק, אבל אין לו שום דרך ליהנות מהכסף הזה. מספרים על רוטשילד הגדול, שאיך הוא מת בסוף, אני לא יודע אם זה נכון או לא, לא בדקתי, שהוא היה בתוך הכספות של עצמו, וננעל עליו מבחוץ. סיפור אמיתי? כן, ככה מספרים. וננעל עליו הדלת, והוא מת מרעב. כשהוא מוקף בכמויות מטורפות של זהב ויעלומים וכסף, ולא יודע, ומניות ושדרי חוב, ולא יודע מה עוד היה שם, מת מרעב וצמא, השם ישמור ויציל. זאת אומרת, יש לפעמים מצב כזה שיש לו את כל הכסף, אבל ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו. הקדוש ברוך איש, איש אשר ייתן לו, האלוקים, עושר ונכסים, ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו. ומה יהיה אצלו אז? ויהיה אצלו פיקדון. זאת אומרת, זה לא כסף שלו, אתה רואה שהוא לא נהנה מזה בסוף. יהיה אצלו פיקדון ששומר אותו מן הפגעים עד שישוב למי שהוא ראוי לו. כמו שאמר הפסוק שם בקהלת בפרק אחר, ולאחותה נתן עניין לאסוף ולכנוס, בשביל מה? לתת לטוב לפני האלוקים, כדי שהוא יכין את הכסף, יכין רשע, יכין וצדיק ילבש, וכסף נקי יחלוק. אדם עושה את העבודה, מכין את הכסף, אבל מי יקבל את הכסף בפועל? מישהו אחר, מישהו שהוא לטוב לפני האלוקים. אז לחותן נתן הקדוש ברוך הוא עניין, שיגעון בשכל, לאסוף ולכנוס, לקבץ, קרבץ, קרבץ הרבה כסף, בשביל מה? לתת למי? לטוב לפני האלוקים, ומישהו שהקדוש ברוך הוא רוצה שיקבל את זה. ויכין וצדיק ילבש, וכסף נקי החלוק, הוא יכין כסף שייתן אותו למישהו אחר. אז יש לפעמים מצב כזה, זה, הוא פשוט מייצר את הכסף ושומר על הכסף בשביל לתת אותו למי שהוא ראוי לו, נכון? אז יש באמת, יש את הנקודה הזאת, ואתה רואה, כן, אתה רואה את הדבר הזה, ואפשר שיהיה הממון סיבת רעתו ואובדן נפשו. כן, השם ישמור, לפעמים הכסף מחריב את הבן אדם. נראה לי שמי שמסתכל סביבו יכול לראות את זה הרבה פעמים, לפעמים מאבדים את הילדים, לפעמים מריבות בתוך המשפחה, לפעמים הרבה דברים שאתה יודע, ואתה שומע לפעמים מהאנשים את המשפט הזה, הלוואי שלא היה את הירושה הזאת.
לחץ נפשי.
נכון? אני אומר, אני מכיר את זה מהמושב. יש שם את התופעה של בן ממשיך, נכון? מי שמכיר את זה. ואז מה קורה באופן טבעי? אז כל זמן שאבא לא החליט עדיין מי הבן ממשיך, אז כולם באים אליו ובאים איתו לבית כנסת והם קרובים אליו והכל. ברגע שהוא החליט על ילד מסוים בן ממשיך, פיצוץ עם כל הילדים האחרים, כולל עם הילד הזה שהוא נתן לו את ה... כי הוא כבר לא צריך אותו, כי לחזור מבן ממשיך זה מאוד מסובך, כמו שאתם יודעים. והדבר הזה, ושמעתי את זה מאנשים, ואומרים, וואי, הלוואי שלא היה את הנחלה הזאת. עוד פעם, כי זה פרק את המשפחה, ובסופו של דבר זה שקיבל את זה, אין, הוא עצמו אין לו מזה שום דבר, אני לא...
וגם קוברים את האישה בסוף, את האימא שלהם בקבר של ביטוח לאומי קומה שנייה.
שמור יציל. איי, איי, איי. לא, חס ושלום, אני אומר, יהודים טובים, כי למה? כי הם זוכרים שכסף זה לא הכל. כסף זה לא הכל. וברגע שזוכים שכסף זה לא הכל, אז מתגברים על זה, בסדר, אז המשפחה חשובה יותר מהכסף, והאחים חשוב יותר מכסף. אז מסתדרים, ואני מכיר גם הרבה כאלה, שמוצאים את הדרך להסתדר. אומר, אבל כמו שאמר הכתוב, יש רעה חולה ראיתי תחת השמש, עושר שמור לי ועליו לרעתו. זאת אומרת, ביטחון לא יהיה לך בכסף. זה יהיה נחמד, אתה תוכל לאכול הרבה אוכל, גם זה לא תמיד, אבל יכול להיות נחמד, אבל זה לא מבטיח שום דבר. וזה ההפך, יכול אפילו להיות ניסיון לבן אדם לרעתו. אבל תראו, מה שאני נזכר פה זה הסיפור של רבי נחמן. רבי נחמן מספר בסיפורי מעשיות, בסיפורים בסוף, שהיה יהודי אחד, שיום אחד, אני מרוד, לא היה לו כסף, לא היה לו שום דבר. והוא הלך ביום אחד, הוא עובד, ובעבודה שלו הוא מוצא איזה אבן נוצצת, אבן מעניינת. מרים אותה ולוקח אותה, אתה יודע, למוכר סדקית, אומר, תשמע, תשמע, זה נראה לי יותר רציני, נראה לי שזה באמת אבן חן. היצור הולך אל הצורף שם בכפר, אומר, תשמע, זה אבן יקרה מאוד, לך לעיר הגדולה. הולך לעיר הגדולה, אומר, תשמע, זה כזה גודל, כל כך נקי, זה משהו אחר. אני אפילו לא רוצה לגעת, לבקע אותה כדי לא להרוס, אבל זה נראה משהו מיוחד. סע ללונדון, לעיר המלוכה, כן? לונדון עיר מלוכה, עיר הבירה, שם בטח לכתר של המלך, ישמחו לקבל כזאת אבן. אז תיסע לשם. בסדר, הוא צריך עכשיו לנסוע, אז הנסיעה ללונדון זה לא פשוט בכלל בימים ההם, כן? אז מה הוא עושה? מגיע, מספר רבי נחמן, הוא מגיע לאונייה, מגיע לערב החובל, הוא אומר, תשמע, אני נוסע ללונדון, יש לי פה את היעלום הזה, אני אשלם לך כשאני אגיע ללונדון. אתה רואה, יש לי מאיפה לשלם, אבל יהיה בסדר. קיצור, והוא כל יום יושב שם באונייה, ורב החובל מגיע, ומפטפט איתו, ומדברים, והם חברים טובים, והכל זורם, והכל נחמד, וכשהוא היה אוכל, היה לוקח את היהלום הזה, ומניח אותו על השולחן לפניו, וככה אוכל, ולראות את זה מול העיניים, זה פותח את התיאבון, זה עשה לו טוב, ויום אחד הוא תוך כדי הסעודה נחל, גמר לאכול נרדם, נרדם הגיע המלצר, לא שם לב שיש פה אבן, שנראית אבן יקרה, כן, זה לא איזה יהלום נוצץ, הרי לפני הליטוש, ולקח את כל הזה, נייר בים, פרו וחילו, וזהו זה, עם כל הכסף. קיצור, הוא קם אחר כך, הוא יש לשולחן נקי, ונהיה לו שחור בעיניים, הוא מבין שהמצב קשה מאוד. עכשיו, דבר ראשון, הוא הפסיד את כל הכסף. הפסיד את ההלוואות שהוא לקח בשביל על החשבון, אתה יודע, כי הוא כבר נהיה עשיר. הפסיד את הכל, ויותר מזה, מה יהיה עם רב החובל? רב החובל הזה לא איש הכי נעים ונחמד, זה לא איזה צדיק גדול, זה גזלן גדול, כך קורא רבי נחמן. הוא נראה גזלן גדול, ואם האיש הזה עכשיו ישים לב שהיהלום נעלם ואין לו איך לשלם, אז הוא יזרוק אותו אחריו, לך תחפש את היהלום. החיים שלו בסכנה גדולה. מה הוא עשה? אין לו מה לעשות. אבל עוד מעט רב החובל דפוק אצלו כמו כל יום, בא לפטפט, זה יודע את השעה של הג'ין, כן? מתי שהוא הולך להגיע. קיצור, אז הוא אומר, תשמע, אבל אחרי הכל אין לו ברירה, אז הוא יהיה בשמחה. הרב החובל מגיע, הוא פשוט מדחיק, הדחקה מודעת, בסדר? מדחיק מרצון את כל הזה, את הצער הזה, את הכאב, את הפחד שיש לו מכל הסיפור של ההיעלמות של היהלום הזה, ויושב ומפטפט ומבלה עם הרב חובל, כאילו שום דבר לא קרה. בוכה בקרית, קם עם חיוך. בסדר? זה שהגזלן הזה לא ידע שהיהלום נעלם. קיצור, תכלס, לפני שהם מתקרבים ללונדון, פתאום בא אליו רב החובל, אומר, שמע, יש לי משהו לדבר איתך בשקט. הוא אומר, אני מבריח פה, בתוך האונייה, אומר, כמות אדירה של תבועה. עכשיו, זה בעיקרון חוקי להכניס את זה לאנגליה. הבעיה שלי אסור להביא, כי הם באו מאוקראינה, אני יודע, שם יש תבועה וזה. אני לא יכול להביא את זה, כי אני כאילו רב חובל, זה מטעם הממשלה, אז קיצור, זה בלגני. אז אני רוצה שזה יהיה על שמחה. וככה, אני מכירים כבר, זה בסדר, אתה בכל מקרה הולך להיות עוד רגע עשיר גדול. תבוא עם התבועה על שמך, ויהיה בסדר, אנחנו אחר כך אני אתן לך עמלה, יהיה בסדר, נסתדר. טוב, מצוין, אומר ומה, אז מגיעים ללונדון, ואני יודע, מה יש שם מריבה של שיקורים או משהו, רב החובל הזה מת. וכל התבועה נשארה על שמו. סיים רבי נחמן ואמר, היהלום לא היה שלו, והראיה שזה נעלם ממנו. העשירות של התבועה כן הייתה שלו, והראיה שזה נשאר אצלו. שזה הגיע אליו. ומה שהוא הגיע אל הדבר, זה רק בגלל שהוא שמר על המצב רוח טוב ושמר על השמחה. כך מלמד אותנו רבי נחמן. אומר, מה שתראה, בסופו של דבר, זה הגיע אליך, אז זה שלך. זה לא הגיע אליך, אז זה לא שלך. אבל מה כן? לשמור על השמחה, לשמור על המצב רוח טוב, להיות בשמחה, זה מה שהביא אותו לגדולה שלו. ובוסר, נראה לי, על שום שם ביידיש כזה, בוסר, ריקומן סוזיין זך. ומה שהוא הגיע אל העניין של עצמו, כן, מה שהוא הגיע להגשמה העצמית שלו, מה שהוא הגיע לשלמות של עצמו, זה בזכות זה שהוא שמר על השמחה. ששמר על המצב רוח, עוד פעם, זה לא חייב להיות שמחה עכשיו לרקוד ברכובות. זה שמחה, מצב רוח טוב, לא להיות בדיכאון עכשיו. עכשיו, הדבר הזה הוא יסוד מאוד גדול. השירות יכולה לבוא מפה, יכולה לבוא משם, יכולה לבוא עם כאבים. השאלה היא כזאת, מי אתה? מה השמחה שלך? האם הגעת אל העניין של עצמך? אם אתה צמוד לעניין של עצמך, ולהיות בשמחה, אפילו, למרות שהוא עשה, היה שם בשמחה רק בגלל שלא הייתה לו ברירה, נכון? אם אולי בשמחה היה גומר בים. לא הייתה לו ברירה, היה דרך החלון מפילים אותו, כן? לא היה סיפור. אבל בכל זאת, הוא שמר על השמחה, ושמחה זה חיים, ושמחה זה עבודת השם, כמו שרבי נחמן מלמד בהרבה תורות אחרות, יופי. לכן הוא בסופו של דבר גם קיבל את השירות שלו. תעלה לאוטובוס, למרות שהוא נראה לך שהוא פחות מוצלח, ואז משמיים יסדרו לך שם את המקום הכי טוב. ואתה תגלה שזה לא, זה רק נראה ככה. בפועל זה הרבה יותר טוב. מה שנראה נוצץ, לא מי יודע מה, מה שנראה פה, אבל אתה תצמד לאמת שלך. איך אדם יכול באמת להיות צמוד לאמת של עצמו ולא לפחד משום דבר ולא להתבלבל? אם הוא יודע שיש לו את הביטחון, הוא יודע שמה שמגיע לו, הוא יגיע אל העניין של עצמו. ולא להיות בלחץ מהעניין הזה. אז טוב, היה לנו פה רשימה של פסוקים שחובת הלבבות מלמד אותנו, רבנו בחייה. עכשיו הוא אומר, ממשיכה לבוא, אומר, מהם, ממה מהם? מתוך התועלת שיש בביטחון, אחת מהתועלות האלה שיש בביטחון, שהבוטח באלוקים יביאנו הבטחתו עליו. זה שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא יביא אותו, שלא יעבוד לזולתו. הוא לא עובד בני אדם אחרים. יש אנשים שהשם ישמור, הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים לחירות עולם, ומאז הם עסוקים בלחפש למי הם יכולים להשתעבד. הם רוצים ביטחון בחיים, ומי ייתן לי את הביטחון בחיים? פלוני, אלמוני, מי שהוא ייתן לי כסף, הוא ייתן לי פרנסה, אני צריך להיות קשור לאיש הזה, משועבד, ואז הוא הולך ובשביל חלומות ודמיונות של שקר, משעבד את עצמו לבני האדם. מוותר על הערכים שלו, מוותר על המשפחה שלו, מוותר על הרוחניות שלו, מוותר על הגשמיות שלו, מוותר על הבריאות שלו, בשביל לרצות ולפייס אנשים אחרים. בסדר? לצערנו, החיים מלאים בסיפורים כאלה. למה? כי אין לו ביטחון בשם יתברך מצד עצמו. הוא לא בוטח בשם. אז במי הוא בוטח? בבני אדם. ואם הוא בוטח בהם, הוא משעבד את עצמו אליהם. אבל מי שבוטח בשם יתברך, הוא אדם חופשי. יש לו חירות, יש לו חופש. הוא לא משועבד לאף אחד. הוא נותן את הפרנסה, קדוש ברוך הוא נותן את הפרנסה. הוא ידרוש ממני לעשות משהו שהוא לא מוסרי, לא אתי, אני יודע שזה לא נכון לעשות את זה, אז אני לא עושה. רוצה לפטר, רוצה שיפטר. תדע אבל מה קורה במציאות. ברגע שאתה מסתובב בצורה כזאת, ואתה עושה את מה שנכון, ואתה מוכן לשלם את המחיר, כי אתה יודע שהמחיר הוא לא זה, מי שבאמת זן מפרנס נותן זה השם יתברך, אנשים מכבדים אותך. נכון? אותו בוס שבא ודורש ממך, לך תעשה משהו שאתה יודע שהוא לא טוב על פי ההלכה. הוא אומר לך, תן לבן אדם את המוצר שאתה יודע שהוא תקול. ואתה אומר לו, תשמע, זה שבור וזה. הוא לא ישים לב, תן לו. ואתה, לא, אני לא יכול לתת לו דבר שבור. מה, איזה פחד, הוא יפטר אותי, זה עבודה, ומה יהיה, וזה, ו... לא, הוא נותן פרנסה. הקדוש ברוך הוא נותן פרנסה. אני לא אשתף פעולה עם שקר. אני לא אשתף פעולה עם רמאות. וברגע שדבר כזה קורה, פתאום... הוא עצמו פתאום הוא סומך עליך. למה? כי הוא יודע שכמו שאתה לא מוכר את הלקוח, אתה גם לא תמכור אותו. נכון? יש את זה כל הזמן, רואים את זה בחיים. מישהו בא ואומר, תשמע, יש סוד, אתה יכול לגלות לי את הסוד, אתה יכול לגלות לי את הסוד. רגע, אני אגלה את הסוד, אז כן, אתה לא תיתן לי את הסודות שלך. אם אתה לוחץ עליי ואני אספר את הסודות של ההוא, אז מה אני אעשה כשההוא ילחץ עליי לספר את הסודות שלך? מי שלא נאמן, לא נאמן לשתי הכיוונים. נכון? כשאתה... כשאתה נאמן, אנשים יודעים, הוא נאמן לצד הזה, נאמן לצד הזה. זה דורש אומץ, זה דורש כוח, זה לא דבר קל, אבל זה דבר ש... תודה רבה. זה דבר שבאמת באמת משתלם גם בחיים. אבל הוא אומר, אם לא, מה קורה הרי בדרך כלל? הסחיטה רק מתגברת. כי ברגע שהוא הצליח, נניח מקרה כזה, שהבוס הצליח לדחוף אותי בלחץ, לתת ללקוח דבר שבור, ואני יודע שזה היה ככה, על פי החוק, האשמה היא לא רק על הבוס, אפשר גם לתבוע אותי. והבוסים האלה שיודעים לעשות את זה, גם הם הכי יודעים את הפרטים של החוקים, של הדעת, אתה יודע שאתה מסובך. אז שמע, אתה צריך עכשיו גם לתת את היותר גרוע, שזה עוד פשע. למה? כי הוא כבר יש לו כלי לסחוט אותך, שמה פתאום? זה ההחלטה שלך. אתה נתת משהו תקול, רואים את זה במצלמות. ורואים איך שאתה בודק את זה לפני כן, רואה שזה שבור, ואז זה מתקשר, ואני אמרתי לך בטלפון לא לתת, ואתה בכל זאת נתת, כי לקחת כנראה את הכסף לעצמך, לא? בסדר? אנשים כאלה שהם, כן, דוחפים אותך לעשות דבר רע, הם ככה קונים אותך, הם מסכים לשלוט עליך. האומץ של להגיד על דבר קטן, על פשע קטן, לא, זה אומץ עצום. זה אומץ מאוד מאוד חשוב. היה מחקר מעניין, שהיום כבר לא עושים מחקרים כאלה, כי זה לא כל כך אתי, כי זה דוחף אנשים אל הקצה. המקומות היחידים שעוד עושים את הסוג מחקרים האלה, זה בסוג של תוכניות ריאליטי. ששם אין להם את החוקים שיש באקדמיה, כשרוצים לעשות מחקר בבני אדם, והם לוקחים אנשים, מכניסים אותם למצבים קשים, מצבי סטרס מאוד גדולים, מחברתי או דברים כאלה, וכשהכל מוסרט, אני לא מכיר ספציפית, אז אני לא יודע מה בדיוק עובד שם. לא זכיתי, אולי, יש לי עוד לאן לצמוח.
לא
הפסדתי
הרבה.
לא הפסדתי?
אני לא רואה בכלל.
לא, אני אומר, אבל כן.
לא, מה שעושים, מכניסים לבית.
לא, זה תופעה בעולם, זה תופעה בעולם, כן. אני אומר, יש לזה הרבה צורות, אבל יש לפעמים שזה כנראה סתם בידור.
ארבע חודשים להיות בתוך בית, שאתה לא מכיר אף אחד, 11 אנשים, לא יודע כמה שם.
כן, יש דבר כזה, תחשוב על זה, שעושים את זה במקומות אחרים, גם באנגליה, באמריקה עושים את זה, במקומות שזה גם סוג של ניסוי פסיכולוגי. בסדר? סוג של ניסוי פסיכולוגי, אתה בעצם לוקח אנשים, מכניס אותם למצב האי קצה מסוימים, ואז בודק את ההתנהגות שלהם. ואז אתה רואה, רגע, יש חברויות, או שכל החברויות מתפוצצות ברגע שבן אדם יכול לצמוח במשהו על ידי שהוא ידיח, או ידרוך על מישהו אחר, ירחל עליו מאחורי הגב, יבגוד בו, בסדר? זה כל מיני צורות כאלה ואחרות, איך שדברים כאלה קורים. היה באחד התוכניות האלה איפשהו בעולם, לפני כמה שנים, שעשו משהו דומה, כשהם ניסו להוביל אנשים לדחוף מישהו מהגג. לרצוח. כמה זמן ייקח עד שתצליח לקחת אדם נורמטיבי ולדחוף אותו לרצח. עכשיו, זה נושא מעניין, וזה באמת, אתה לא יכול לסמוך על תוכנית טלוויזיה, כי הם גם חותכים לך מכל הכיוונים, הם נותנים לך את החומר גלם. החומר גלם יכולת ללמוד הרבה. אבל פה הם לא נותנים לך את החומר גלם, רק מה שיוצא לך טוב על המסך, גם לוקחים מחקר ענק שלאמור לקחת הרבה זמן, נותנים לך את זה בשעה, כן? אז ברור שזה לא מדויק בכלל. אבל הרעיונות מוכרים, וגם התכנים מוכרים, זאת אומרת, יש על זה הרבה מחקרים במשך הזמן, ושם למשל, בתוכנית ההיא, לקחו אנשים, לקחו אנשים שבטבע הם יותר צייטנים, בסדר? יש כאלה באופי הם מרדנים, הם עצמאים, יש כאלה שבאופי הם יותר צייטנים, ואז דחפו אותם אל הקצה. איך בדקו מי צייטן מי לא צייטן למשל, הושיבו אותם בחדר, כאילו שלושה אנשים יושבים בחדר, אנשים מוכנים מראש, אנשים של התוכנית יושבים בחדר, נכנס האדם הרביעי ואומרים לו לך תכנס לחדר, תמלא טופס. קיצור, נכנס לחדר, יושב עם הטופס ואז באמצע שומעים צפצוף, ושלושת האנשים שיושבים לידו קמים. ואז הוא גם קם, לא יודע שצריך לידו, שלושת לידו קמים, אז קם, ואז הוא צפצוף, מתיישבים, אז הוא גם מתיישב. ואז עוד פעם קם, מתיישב, קם, מתיישב. יש אנשים ששומעים צפצוף, שלושה קמים, מסתכלים. טוב, חוזרים לזה. אומר, את אלה ניקו, כן? הם לא מתאימים לתוכנית שלהם. אבל אלה שקמים, כשיש צפצוף, אז עליהם, כן, הם מתאימים לתוכנית שלנו. אבל ככה אספו מתוכם, מתוכם בודדו עוד ועוד ועוד, עד שהגיעו לככה לארבעה אנשים, שבהם יש פוטנציאל יותר גדול ליפול, כאילו, הם מאוד צייטנים כאלה, מאוד זורמים עם מה שכולם עושים. להגביר את הלחץ. ואז זה כאילו, נותנים להם כאילו שאנחנו רוצים לעבוד איתכם, וזה ארגון שעוזר לילדים, וטטטטטטטם, קיצור, ואנחנו רוצים לעבוד איתכם, ואז מביאים אותם לאירוע, והאירוע הזה דואגים שהם יהיו שונים בלבוש מכולם, ואת כולם באים ככה עניבות ומכובד וזה, והם באים, אתה יודע, ג'ינס, טישרט כזה רגיל של יום-יום, חולצה פשוטה, לא מה שמתאים לכזה אירוע, ולכן הם גם מרגישים שונה, אז זה עוד לחץ כדי שהם יעשו שטויות, כן, כי הם רוצים להיות מרוצים ומקובלים בחברה, והם מרגישים שהם לא. אז לכן הם מוכנים עוד יותר לעשות שטויות. אבל שם, בסדר, אני קצת נותן את המסביב, אבל אז מגיע המבחן הראשון. מה המבחן הראשון? באירוע שם אמור להיות, לבורקסים, נקניק. בורקסים, נקניק, חלק אמור להיות בשרי, חלק אמור להיות פרווה. לא בגלל פרווה, זה לא מעניין את הגויים, אלא מצד טבעוני, בסדר? כאלה סלסויה או משהו, צמחוני. ומה שקורה שהוא כאילו מסתובב, המאחראי שם מסתובב איתו, נכנס למטבח ואומר, וואי, איזה פשטה שהלכו להביא את הצמחוני. בוא נשים, יש להם דגלונים של צמחוני, שהם צריכים לשים על הבורקסים הצמחונים, יאללה, הוא לוקח כמות של בורקסים בשרי.
הם לא ידעו שהם מוסרטים או מה?
לא, התוכנית, ארבעת האנשים האלה לא ידעו.
לא יודעים.
כל האחרים, כן, כולם שחקנים. ואז לוקחים, מורידים כמות של בשרי, פורסים את זה על המגש, והוא מתחיל לשים השחקן, כן, שכאילו האחראי והמנהל והיין וכולי, הוא מתחיל לשים דגלונים שזה צמחוני על הבורקסים האלה. ואז הבן אדם נמצא בדילמה. אני אעשה את זה או לא אעשה את זה? כאילו, עוד פעם, הוא לא חושב על אלרגיות שהוא יסכן אנשים, זה לא סיכון. לא, אבל אנשים שהאידיאל שלהם. עכשיו, יא מהצמחונים, הוא חס על החסה, איך זה הולך שם, חי על החסה וחס על החי, יש הרבה בדיחות על צמחונים, ולמה הוא לא מרחם על הגזר שלקחו אותו מאמא שלו, לא יודע, כן? כל מיני בדיחות כאלה, אז הוא כזה, תראה, יאללה, מתירים לעצמם לתקוע דגלונים כאלה. ושם הסיפור מתחיל. כי ברגע שהם עושים את זה, אז זה פשע מדרדר לפשע, מדרדר לפשע, מדרדר לפשע, ואז מצליחים לגרום להם לשקר עוד, ולשקר עוד פעם, ולשקר עוד פעם, ואז הם כבר מוכנים אפילו להרוג. זאת אומרת, שלושה מתוך ארבעה דחפו את הבן אדם מהגג, ההוג היה כבר קשור עם חוט, ולכן הוא לא מת, בסדר, זה ככה בתוכנית שם. עכשיו, הדבר הזה הוא מוכר, בסדר? הדבר הזה הוא מוכר, ואם הם היו עושים את המחקר על מספר יותר גדול של אנשים, ולא רק ארבעה, זה היה נסגר בסביבות ה-70% בסופו של דבר. של אנשים שבאמת במצב קצה כזה, כל המאפיות בעולם עובדות ככה, בסדר? אתה בא לבן אדם, מפיל אותו בעבירה קטנה, ואז מגלגל אותו קדימה עד שהוא יגיע אל הקצה. כן, ופה אומר לך חובת הלבבות, ההגנה שלך לא להיות משועבד לבני אדם, לא להתגלגל שיוכלו לנצל אותך ואת הטעויות שיובילו אותך אליהם. ביטחון בשם יתברך. ביטחון. אתה אומר, אני לא משועבד לאף אחד. הוא אומר, הבוטח באלוקים, יביאנו הבטחתו עליו, שלא יעבוד לזולתו. הוא לא עובד בני אדם. ולכן כשבאים ושמים עכשיו על הצמחוני, הוא אומר לו, רגע, אבל מה יהיה? אתה רוצה את הג'וב הזה, וזה המון כסף, ו... יש אלוקים בשמיים, והוא זן ומפרנס, ואני בוטח בו, ואני לא צריך לשקר או לגנוב בשביל להצניח. זה לא ההשתדלות שלי. בסדר? אבל מה קורה הרי? בהתחלה, מקודם דיברנו על זה, שאדם עושה עושר ולא במשפט, והמחירים הנוראים שיש לזה. פה הוא אומר, יש עוד מחיר לדבר הזה. כשאדם אין לו ביטחון, יש לו עוד מחיר. הוא משועבד לבני אדם. הוא עושה דברים שהוא לא רוצה לעשות. יש דברים שאתה יודע מה, הם לא אסורים. אתה לא רוצה את זה. אתה לא רוצה להישאר שעות לא שעות. אתה רוצה להיות בבית עם הילדים שלך. אתה רוצה להכיר אותם. ילדים מאוד חמודים. חבל. אתה בקושי רואה אותם. אני כן רוצה לעשות. אני לא, אבל מה עם העבודה? הבוס יחס. שיחס. זה לא בריא לכעוס, אבל שיחס אם הוא רוצה. זאת אומרת, תהיה בטוח, אל תהיה שמטה, בסדר? אל תהיה סחבה. כן, הוא אומר, הוא הלך לזה, כן. האינסטלטור מגיע ואומר לאישה, תשמעי, זה שירותים סתום, יש פה איזה סחבה בפנים. הוא אומר, הסחבה, הוא הולך לעבודה מקודם, מה, איך יכול? כן, מה אתה כזה סחבה? מה אתה כזה שמטה? תקוע שם זה. תעמוד על שלך, מה אתה חושב שתפסיד? הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס, זה יוריד את זה. עוד פעם, אין עניין סתם לריב עם אנשים. אבל לך עם האמת שלך, לך עם מה שאתה חושב שבאמת נכון, תחשוב על זה, פעם, פעמיים, שלוש, ותלך עם זה. אל תהיה משועבד לאנשים, אל תהיה עבד. תעמוד לשלך, כי אם יש לו, אדם יש לו ביטחון, לא יעבוד לזולתו. ושלא יקבל לאיש ולא ייחל לבני אדם. כן, מאיפה זה מגיע הביטוי הזה? מהפסוק. והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים, כתל מת השם קרביבים עלי ארץ, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. הנבואה אומרת, כן, הנביא אומר, יבוא יום שבני ישראל יהיה שארית יעקב, מי שישאר מעם ישראל, יהיה כל כך כתל עלי ארץ, בצורה כזאת לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם, לא יבנו על מפה ומשם ומטובות הנאה. הם עם ישראל יחיו בביטחון אמיתי, איך הנביא ישעיהו אומר, והיה ביום ההוא, לא יוסיף עוד פליטת בית יעקב ושאר בית ישראל להישען על מכהו, ונשען על השם קדוש ישראל באמת. מה המצב היום? נשען על מכהו. אתה נשען על מי שנותן לך מכות. עליו אתה סומך. הוא בכלל לא רואה את האינטרס שלך, לא אכפת לו ממך. לא, אמריקה תיתן, מה? אמריקה מעניין אותה ממך? רוצים לנצל אותך כי זה משתלם להם, הם אף פעם לא דאגו לאינטרסים של אף אחד אחר חוץ מהאינטרסים של עצמם. תמיד זה ככה, והם גם אומרים את זה מפורש, בפרט עם מי שנמצא שם היום, שבכלל אין לו בלמים בפה, אז אפילו פוליטיקלי קורקט הוא לא שומע, אז הוא אומר מפורש, זה אינטרס שלנו. עכשיו, אתה נשען עליהם, והיה ביום ההוא, לא יוסיף עוד שער בית יעקב ופליטת בית ישראל להישען על מכהו, ונשען על השם קדוש ישראל באמת, שם יהיה באמת לסמוך. כמה שאדם מתחזק בביטחון, הוא פחות נשען על מכהו. הוא לא יקווה לאיש, ולא ייחל לבני אדם, ולא יעבדם להתרצות עליהם. הוא לא עובד בני אדם, רק למצוא חן בעיניו. ולא יחניף להם. ולא יחניף להם, נכון? זה מה שקורה, ברגע שבן אדם מקווה לאיש, מייחל לבן אדם, זה כל הזמן עסוק ולהחניף לו. הוא לא יכול להגיד לו את האמת בפנים. הוא יודע שהוא עושה משהו לא בסדר, אבל הוא אומר, וואי, איזה יופי, ודיברת כל כך יפה, ועשית, איזה ציור נהדר. אתה באמת אוהב את הציור הזה? לא, אבל הוא עסוק בשקרים.
איפה עובר הגבול בין נשען על מכהו, לבין ההבנה שאני יכול לחשוב שהפוך, הקדוש ברוך הוא שלח לי כרגע מתנה של, אם אתה מדבר על אמריקה, שאמריקה תגן עליי, וזה כרגע המתנה שלי, לא נשען עליהם, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, שזה מה שהוא עשה.
וזה בדיוק השתדלות מול ביטחון. אנחנו כן צריכים לעשות השתדלות, וברור שגם מול אמריקה וגם מול הבוס. מותר להחמיא לבוס על ציור שהוא צייר. מותר להגיד לו, וואו, איזה תמונה יפה, ואיך הוא עיצב את המשרד שלו יפה. בפרט אם אני באמת חושב שזה יפה, או שאני חושב שזה יפה בעיניו. אז אם יקנה האדם מקח מן השוק, יגננו בעיניו או ישבחנו בעיניו. והתורה אמרה ואהבת לרעך כמוך, כן? אז אתה אומר לו, אתה משבח אותו, איזה יופי. הנחמד, בנית את זה פרקטי, מותר לך לשבח. אבל אם זה דבר שהוא עוול, אם זה דבר שהוא לא נכון, או אם אתה באמת בטוח שהפרנסה שלך תבוא מלהתחנף לה וללקק, אתה מבין? נכון, איך הם מספרים על אחד מגדולי ראשי הישיבות, שנסע פעם, חזר מאיזה עשיר גדול, ופגש אותו ראש שיבה אחר, והוא אומר, נו, הוא נתן לך משהו? הוא אומר, כן, ברוך השם, נתן, ההובה, וזה. הוא אומר, אבל אני הלכתי, ניסיתי, זה לא נתן כלום. הוא אומר, אתה ליקקת אותו? כיבדת אותו כמו שצריך, כמו כלב שמלקק? אז הוא אומר, כן, בטח. הוא אומר, צריך לדעת איך ללקק. זה מקצוע, כן. לא, מספרים שפעם אחת הסוס והכלב דיברו ביניהם כשהם היו שם בחווה, ואז ככה הסוס אומר לכלב, למה אותך בעל הבית אוהב? מה אתה נכנס, אתה מגיע הביתה, דבר ראשון, מחבק אותך, אתה קופץ עליו, הוא מכניס אותך הביתה, אתה ישן ככה טוב, אוכל נורמלי, נמצא זה, ואומר, ואני פה בערובה כל היום, אוכל לך קש. למה אותך אוהבים ואותי לא? תן טיפים קצת, תביא קצת מהתובנה, איך אתה עושה את זה? אתה אומר, מה אתה עושה כשהבעל הבית אומר? הוא אומר, כלום. הוא אומר, מקסימום עושה את הכל, את הצהלה של הסוס. לא, תראה מה אני עושה. כרגע שהבעל הבית מגיע, אני רץ, אני מלקק לו את הנעליים, אני מתחכך בו. וזה, וואי, זה הרעיון. ואז הבעל הבית יום אחד מגיע, ומה עושה הסוס? ניגש אליו, מתחיל ללקק אותו, מתחכך בו, הבן אדם אף הצידה. וזה, תפס את השוט, והפליק לסוס הזה כאלה מכות. יצא, הוא רץ לכלב, אומר לו, מה היטאת אותי? אמרת ללקק, ואומר, כן, אבל צריך לדעת איך ללקק. צריך לקק כמו כלב, לא זה. ניצור, ולצערנו אנחנו פוגשים את זה המון, כן? אנשים שעסוקים בללקק, והם כלבים מומחים, ועסוק... מה אתה שם? למה אתה במקום הזה? בסדר? לא, זה... עכשיו, אם כל זמן שזה בסדר, הוא לא מעודד שקרים, ולא אומר לבן אדם שעושה מה שהוא רע, הנה, אתה עושה טוב, חזק ואמץ, יישר כוח על מה שעשית. איזה יופי דיברת? לא, הוא דיבר שטויות. והדברים שלו היו על ספק פיקורסות, וזה היה ביזוי תמידי חכמים. מה יישר כוח? מה טוב אמרת? לא אמרת טוב. לא אומר שאתה צריך לבוא לצעוק עליו, אבל להחלכת, להחניף לו, להגיד שהוא בסדר? להחזיק ידי רשעים? למה? מי שמחזיק ידי רשעים, הרי הוא כמותם. נכון? כך כתוב בירושלמי בסנהדרין. מי שאותו אחד שאמר לאותו שסיכל מהשדה.
אפילו לחזק אותו על ידי זה?
אם זה יחזק אותו, והאינטרס שלך הוא לא התועלת שלך, אלא התועלת הרוחנית שלו, יש לדון. לפעמים כן. אבל פה אנחנו מדברים על משהו אחר. התועלת היא שהכסף יעבור מהכיס שלו לכיס שלי.
פעם ראית כבוד הרב שמישהו מחזק מישהו והוא לא מתחזק בזה באמת? אפילו רשע.
אם בן אדם עושה משהו רע, ומדבר שטויות, ומדבר דברי ביזוי וזלזול בתורה, ובגלל שהוא הבוס שלי, והוא אמר את זה עכשיו, אז אני בא ואומר לו, יופי, יופי, טוב אמרת, כן, זה באמת ככה, ואחרי כל רק שותים קפה. סליחה, אתה מסכים עם מה שהוא אומר? אתה באמת חושב ככה? הוא זה שצריך לדבר על האברכים? יכול להיות שהאברכים צריכים חיזוק. הוא זה שצריך לדבר על האברכים? האיש הזה? לא, אז מה אתה מחזק אותו? תגיד, אני לא מבין, אני לא יודע, לא הייתי בכולל האחרונה, בכולל שהייתי לא היה קפה בדיוק, נגמר, לא יודע. מה? אתה לא אמור אולי לריב איתו, אבל אתה גם לא אמור להסכים. איך אתה יכול להסכים לדברים שהם לא נכונים, שהם לא טובים, שהם לא על פי התורה? ופה אנחנו הרבה פעמים, אני מכיר את זה מעצמי, כי אנחנו נופלים בזה, כי אנחנו לא רוצים להרים הבן אדם, אנחנו, כן, זהו, הבוס שלי, הוא פה, הוא שם, אני לא, אז אני מכבד אותו. יש לכבד אותו ויש להחניף לו. לכבד אותו כמו בן אדם, אפילו כמו בוס, זה בסדר, זה נורמלי. להחניף לו, זה לא בסדר. אומר, כמה שיש לאדם ביטחון, אמר רחבות הלבבות? אומר, לא יחניף להם, ולא יסכים עמהם בבלתי עבודת האלוקים. דברים שהם נגד התורה, נגד עבודת השם, הוא לא מסכים איתם. הוא יודע, רואים על הפרצוף שלו, כן, שהוא לא שמח למה שקורה, והוא לא חושב שהוא צריך להנהן בראש ולהגיד, כן, כן, נכון, אפשר גם להתפלל אחרי השקיעה. לא. אז הוא אמר ככה, אני לא חושב, אני לא יודע, בשולחן ערוך כתוב ההפך. לא, למה להסכים עם דברים שהם נגד ההלכה? אני לא אמור להסכים עם זה. ועוד פעם, כי מה? כי הוא מפרנס, הוא לא מפרנס. הוא אומר, ולא יפחידהו עניינם. אמרת, הוא לא יפסיק לפחד. בסדר? אז אמונה מפחד. תפסיק לפחד מהם. ולא יירא ממחלוקתם, וגם לא מפחד מהמחלוקת שיעשו עליו. זה כבר לא רק בבוס שלך, זה בכלל. יש לפעמים עוול, אתה רואה בן אדם עושה עוול ועושה פשע, ואתה לא רוצה לדבר, כי אתה מפחד שהוא יריב איתך, שיעשה. ברגע שאתה יודע שבאמת הכל בידיים של השם יתברך, אתה גם לא מפחד שיגיד מה שהוא רוצה, שיעשה מה שהוא רוצה. זה לא העסק שלי. אבל יתפשט מבגדי טובותם. כן? מוריד את ותורך הודעתם וחובת הגמולם. הוא מוריד את זה, הוא עומד באומץ, חי עם האמת של עצמו, הוא לא צריך את הטובות שלהם, לא תורח כל היום איך להודות להם, לא כל היום צריך לשלם להם על מה שהחסד הגדול שהם עשו איתו, ואם יוכיח אותם, אם יגיע המצב שהוא צריך להוכיח, ענייני, צריך להוכיח פה, לא ייזהר בכבודם. אם צריך להוכיח, הוא מוכיח, הוא לא כל הזמן כל כך זהיר בכבוד שלהם, ואם יחלים מהם, לא יבוש מהם, הוא גם צריך לבייש אותם, הוא יבייש אותם. בסדר? בן אדם שעומד, אמיץ, אדם שהולך עם האמת של עצמו. זה בסופו של דבר, זה אדם שאנחנו כולנו מעריצים, אבל מפחדים להיות כמוהו. נכון? בן אדם כזה, שאתה יודע, יש לו עבודה, ויום אחד הבוס שלו עשה משהו לא בסדר, והוא לא קשור אליו בכלל. אבל הוא בא, אומר את האמת, בכבוד, אבל באמת. ולא נבהל משום דבר ומפוטר. אנחנו מאוד מאוד רוצים שהאיש הזה יהיה הדמות של הילדים שלנו. אנחנו מאוד רוצים, כן, אנחנו יכולים לעשות שהדמות הזאת תהיה אבא של הילדים שלנו, אבל זה קשה קצת. אז אנחנו קצת, אתה יודע, מעדיף שמישהו אחר יהיה צדיק.
יכול לעשות את זה?
תראה, זה צריך לבוא מביטחון. אז יש פה לעבודה של ביטחון, ואז נגיע למצב שאני הולך עם האמת של עצמי, ברוגע, בשלווה, בשמחה, לא נבהל מאף אחד, לא מפחד משום דבר. ולא ייפה להם השקר. לא לעשות את השקר יפה, כמו שאמר הנביא, והשם אלוקים יעזור לי. אני יודע שהוא יעזור לי, על כן לא נחלמתי, לכן אני לא מתבייש. על כן שמתי פניי כחלמיש, שמתי את הפנים שלי כמו חלמיש, כמו אבן חזקה, ועדה כי לא יבוש. אני יודע שאני לא יפסיד, אני לא אתבייש, כל קובך לא יבושו. אני יודע שאני אעשה והכל יהיה בסדר. למה? כי אני יודע שפרנסה מהשם יתברך, כבוד מהשם יתברך, תהילה מהשם יתברך, פרסום מהשם יתברך, כל מה שיש לך בעולם, כל מה שיש לך בחיים זה מהשם יתברך. אז למה? שאני אפחד לעמוד בצד של האמת, כי אולי אני אפסיד מזה משהו? לא יפסיד כלום, אני הולך עם השם יתברך.
וזה השתדלות?
תלוי מי, תלוי מה, תלוי עד כמה. ליפות את השקר, אין השתדלות של הדבר.
לא ליפות את השקר, אם הבוס שלך הוא קיצוני נגיד, בתחום מסוים.
אז אתה לא צריך לדבר, לא תמיד צריך לדבר. אבל אם, עוד פעם, אז צריך, אם אתה יכול להתחמק, זה מצוין. ברור. להגיד דברים של נגד התורה, נגד ההלכה, נגד זה.
זה לא, אני אומר על דברים שהם כאילו, אתה לא מאמין בהם. אתה אומר, תשמע, אני חייב להגיד את זה, כאילו, יש בזה השתדלות כאילו מצד ה...
צריך לדעת. עדיף, לא. אם אין ברירה כרגע, אז עוד פעם, זה גם תלוי באיזה דרגת ביטחון אני נמצא. אנחנו צריכים לעבוד על הביטחון שלנו, עד שנגיע למצב כזה, שלא יקווה לאיש ולא יאחל לבני אדם. אדם חופשי לגמרי. הולך עם עצמו, הולך עם האמת שלו, הולך עם השם יתברך, ולא רואה אף אחד ממטר. מכבד את כולם כי הוא אוהב אותם, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותם. אבל לא עובד אותם, לא רואה בהם כוח. בסדר? יש פה משהו עדין. עוד פעם, איך עושים את זה היום בפועל? דבר ראשון, עם השקר, לא. לא לייפות את השקר, לא להסכים בדברים שמנוגדים לתורה. ושם, כן, להיות מוכן לשלם את המחיר. מלכת עם הקדוש ברוך הוא, לא מפסידים. אומר, ואמר, אל תירא מהם, אומר הפסוק ליחזקאל, מדבריהם אל תירא, ואמר, מדבריהם אל תירא, מפניהם אל תחת, ואמר, אל תירא מפניהם, זה חוזר לעצמו ביחזקאל, בישעיהו, בירמיהו, ואמר, אל תחת מפניהם, ואמר, כשמיר חזק מצור נתתיך, נתתי מצחך, נתתי אותך כמו שמיר חזק, כמו אבן חזקה מאוד, לא תירא אותם ולא תחת מפניהם. בלי להישבר מאנשים, בלי לפחד מאנשים, בפרט אם אתה נביא שהקדוש ברוך הוא אמר לך ללמד תורה, אל תעשה חשבונות. עכשיו, הדבר הזה הוא עבודת הביטחון. כמה שאדם חוזר לעצמו, שבשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך, אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה, כי אם לא נימה, יש לו את הכוח ללכת עם האמת שלו, לפתוח בשם יתברך, לא עובד לאף אחד אחר, לא משועבד לאף אחד אחר, והולך עם האמת באמת, וזה הדרך שהאמת יחיה בעולם. כמה שיהיה יותר אנשים מביטחון, האמת תתקיים. ברגע שאנשים נהיים פחדנים, הם כבר מתחילים, הם מאבדים את הביטחון, בשם יתברך, מתחילים לבטוח בבני אדם, מתחילים להגיד רק דברים שאנשים אוהבים לשמוע, ואז מה קורה לאמת? היא נעלמת, מתפוגגת, אין מי שיגיד אותה. אם אין מי שיגיד אותה, היא פשוט כבר לא קיימת. זאת אומרת, הקיום שלנו כאומה יהודית, הקיום שלנו כעם של עבדי השם, תלוי בזה שיהיו לפחות כמה יהודים בעולם עם ביטחון אמיתי. שאנשים שומעים ופתאום זה מזכיר להם את מה שתמיד ידענו. איפה ברחתי? איפה נעלמתי? אני יודע מה הדיבורים האלה, אני יודע את התוכן הזה, אני באמת יודע את האמת, בעומק ליבי. ואז עוד אחד מתעורר ועוד אחד מתעורר, ועם ישראל נראה אחרת לגמרי. והכוח הזה הוא כוח עצום, שזה תלוי בכל אחד מאיתנו, בשלב של קצת יותר ביטחון בשם יתברך. ועוד יום, עוד קצת ביטחון, ולחזור לעצמנו, הדרך היא פשוט תזכורות. עזר ומפרנס זה השם יתברך, זהו. וכל יום שאתה מזכיר לעצמך את הדבר הזה, זה משפיע עליך. לא רואים את ההשפעה מיידית, אבל זה ישפיע עליך. בעזרת השם, נדבר על זה עוד בהמשך. יישר כוח, בשורות טובות, שנזכה בעזרת השם.